שלום שלום לכולם, ערב טוב. בתחילת שנות ה-90 נכנס יהודי לבית קפה במוסקבה ומבקש כוס קפה, פרוסת עוגה וגיליון פראבדה. המלצר מגיש לו כוס קפה ופרוסת עוגה ומתנצל. השלטון הקומוניסטי נפל, גיליון פראבדה כבר לא יוצא. היהודי בא למחרת, מבקש כוס קפה, פרוסת עוגה וגיליון פראבדה. המלצר נותן לו כוס קפה ופרוסת עוגה ומתנצל שהשלטון נפל, פראבדה אין. כשהוא בא ביום השלישי ומבקש את אותו דבר, המלצר מאבד סבלנות ואומר לו, מה אתה רוצה? אמרתי לך כבר אתמול שהשלטון נפל ואין פראבדה. אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם, אומר היהודי. ספק אם יש בעולם עוד דת או אידיאולוגיה כל כך אופטימית, כל כך חיובית, כל כך רואה את הטוב כמו היהדות. לכל האויבים שלנו במהלך הדורות, והיו הרבה והרבה כאלה, שכחנו. לא נקמנו באף אחד, אנחנו לא זוכרים את זה לאף אחד. כל פעם האמנו מחדש שמחר יהיה בסדר. חטפנו מאותם אנשים שוב ושוב, ושוב האמנו שיהיה בסדר והמשכנו הלאה. חוץ מאויב אחד במהלך הדורות. יש מקום אחד שבו הסבלנות של התורה נגמרת, ואנחנו נתפסים פתאום כמו איזה, אני לא יודע, לא רוצה להיות סטריאוטיפי, כמו איזה, יש כל מיני עמים שלא שוכחים, שלאורך כל הדורות, אם פגעת בבן אדם פעם אחת, הוא לא ישכח לך את זה אף פעם. פתאום יש מקום אחד שבו התורה מתגלית, כמו דת שיודעת לתאב, ויודעת להיות עוינת, ויודעת לסנוע, וזה כמובן המלאק. והשאלה שאנחנו שואלים כל שנה בפרשת זכור, וזאת שאלה עצומה, שהשאלה היא הרבה יותר גדולה מכל תשובה שנאמר, מה קרה? על מה הכעס? מה התורה רוצה ללמד אותנו כשיש מקום אחד בחיים שבו נגמרת הסבלנות? שבו יהודי אסור לו להקל ראש, ואסור לו להתנחמד, ואסור לו להיות יפה נפש, אלא להקיא את המלכיות מכל המדרגות. לא לאפשר אותה, לא לנהל את המסע ומתן, לא לקבל אותה, לא לחפש את החיוב שבה, את האופטימי שבה, אלא פשוט לסלק אותה מכל המדרגות. אני רוצה לדבר היום על נקודה מאוד מאוד מיוחדת. בהתחלה נדבר כמובן על המלכיות כפשוטה, שלצערנו אנחנו מכירים אותה כל כך טוב, בדמות האנטישמיות, אבל בחלק העיקרי של השיעור אני רוצה לדבר על נקודה של עניות דעתי, מהחשובות ביותר שקיימות היום. אנחנו דור שלא יודע להחליט. דור שמה שמאפיין אותו זה הספק, החשש, ההססנות. יוצאים בני זוג לפגישה, לבנות בית בישראל. היה טוב, חוזרים הביתה, מספרים להורים. נו, למחרת ממשיכים הלאה? לא, למחרת מתחילים הספקות. אולי ככה, אולי לא יודעת ככה, אולי הוא לא יודע ככה. שנים מתלבטים עם אותם ספקות, כבר מתחתנים. צריכים להביא ילדים, ילד אחד, שניים. האם כן, האם לא, האם זה הזמן, האם זה לא הזמן. תקדם. ובטח כשיהודים מדברים בקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, אנחנו חווים ניסים, חווים לפעמים אירועים גדולים. אתה בא הביתה, מספר את זה בהתלהבות לבית הכנסת. אחרי שעתיים, מתחילים הספקות. זה כן היה, זה באמת ככה, אולי זה צריך להיות ככה, אולי זה לא ככה. דור שהוא לא בטוח בכלום, הכל החיים שלנו מעורערים, עומדים על קרי תרנגולת, וזאת המלכיות האמיתית. ומה שהתורה רוצה ללמד אותנו, עם אחות עם חטא, זכר המלאק, שאסור לנו לאפשר לעצמנו את הספקנות. צריך לעקור אותה. אחרי שקיבלנו החלטה, והאינטואיציה היא טובה, צריך לסמוך על האינטואיציה ולהתקדם. להפסיק לחשוש, להפסיק להתחכם, להיות איבר חוכם, המידה היהודית הזאת, של אולי ככה. למה אולי ככה? תמים תהיה עם השם אלוקיך. למה צריך להיות כל כך מחוכם תמיד וכל כך לחפש את ההפתעות, את הרע בתוך הטוב? כל החיים רק מחפשים את הרע שמסתתר בתוך הטוב. אולי זה לא שלם, אולי משהו חסר. המחות ימחה את זכר המלאק בא לומר לנו, עם הספק אסור להתעסק. ספק צריך להוציא מחוץ למשחק. יש לך אינטואיציה טובה, יש לך תחושה טובה. ראית אירוע חשוב, תתקדם איתה, הולך הלאה. אני אומר רק בתחילת השיעור משפט שקראתי בשם רב נחמן מברסלב, לא ראיתי אותו בפנים, אבל ראיתי שמצטטים אותו. מוטב להיות פטי שמאמין בכל דבר, מאשר ספקן שלא מאמין בשום דבר. מוטב להיות פטי שלוקח סיכונים, אבל הולך עם האמת שלו קדימה, אז גם אם תטעה לא קרה שום דבר, אבל 50% אתה תצדק, מאשר אדם שהוא פילוסוף, שהוא מטיל ספק בכל דבר, בסוף עם מה נשארת? אתה מסתכל אחורה, תמיד שאלת שאלות, תמיד היית יותר חכם מכלום. בסוף אי אפשר להקים ככה משפחה, אי אפשר לגדל ככה ילדים, אי אפשר לפתח ערכים. יפה מאוד להיות חכם שמטיל ספקות, זה לא הולך לשום מקום. ומה שאנחנו רוצים באמת היום לדבר זה בשבח התמימות, ומותר להאמין לעצמך, ומותר לחשוב שהחיים הם טובים, והקדוש ברוך הוא טוב, ולסמוך עליו ולהתקדם קדימה. נתחיל עם השאלה הגדולה, מה זה העוינות הזאת כלפי עמלק? קודם כל נראה כמה התורה היא סלחנית, אופטימית ורואה את הטוב בצורה קיצונית. אף פעם לא הדגשנו את זה, דבר מדהים, עד כמה תורת ישראל היא תמימה כביכול, שרואה את הטוב בכל אחד, גם בגדולי אויבינו. שלום עליכם. 200 שנה היינו במצרים. 100 שנים מתוך ה-200 האלה סבלנו. מה זה סבלנו? החיים שלנו היו גיהנום ממש. הגברים עבדו עבודת פרך 86 שנים, את התינוקות הטביעו ביאור, שחטו אותם בשביל לרפא את הצרעת של פרו, מוות, גיהנום, אושוויץ היה שם. סוף סוף יצאנו ממצרים, הייתה לנו הזדמנות לנקום. כל זמן שהיינו בתוך מצרים, לא יכולנו לנקום. היינו בתחת מסגר ובריח, היינו עבדים. יצאנו ממצרים, היינו על שפת הים, 6 ימים אחרי היציאה ממצרים, פתאום שומעים, הצופים, מדווחים מרחוק ששומעים את פרעה רודף אחרינו. מה היינו צריכים לעשות? עכשיו אפשר להסתובב ולנקום. אנחנו 600,000 גברים מגיל 20 עד גיל 60, זה חתיכת צבא. אפשר לקחת אבנים, פליסטראות, חיצים ולראות בהם חזרה. אומרת התורה, לא, 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 השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אתם לא עושים שום דבר למצרים. למה? שואלת הגמרא. מה, אנחנו תינוקות? למה לא, הם הרי אמורים לכבוש את הארץ. למה לא לתת להם להתבגר? למה לא ללמד אותם הלכות מלחמה שינקמו במי שיזיק להם? אומרת הגמרא משפט מדהים. בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. נכון ש-200 שנה סבלנו מהם, אבל לפני 200 שנה, יוסף ביקש 70 ויזות, היה רעב, ולאבא שלו אין מה לאכול, ולאחים שלו אין מה לאכול, הוא ביקש 70 ויזות. אנחנו לא שוכחים להם את זה. פרו הכניס 70 איש, אחרי זה ימלל מיליונים, אבל לא שוכחים את ה-70 שהוא עזר להם. ככה אנחנו, אופטימיים, מעדיפים לראות את האלפית כוס הריקה, ולא את ה-99%, סליחה, את האלפית כוס המלאה, ולא את ה-99% כוס הריקה. נקרא, במקמה צדיק ב', מה המקור לפתגם העממי, בור ששתית ממנו מים, לא תזרוק בו אבן? שנאמר, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, ולא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. כי פעם שביקשתם 70 ויזות נתנו לכם. איי, אחרי זה הם שחטו פי כמה וכמה ילדים יהודים, והטביעו פי כמה וכמה. אבל אנחנו מאמינים במה שאמר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם, גם אם הוא מוסלמי וגם אם הוא נוצרי ואפילו אם הוא גרמני. חביב אדם שנברא בצלם, מאמינים בזה. עוד מקור מדהים, ששוב פעם אנחנו רואים את העניין הזה שהתורה מתעקשת להסתכל על האלפית כוס הריקה. סליחה שוב, על האלפית כוס המלאה, מגיע להם הרבה ריקנות, אבל התורה מתעקשת לראות בזה טוב דווקא. מדיינים, אחד מהאויבים הכי נוראים שהיו לנו זה המדיינים, לא עשינו להם שום דבר. אנחנו היינו בדרך לארץ ישראל, אבל הם רצו לעזור למואבים, עלה להם רעיון. תראה, לפגוע בנו פיזית הם לא מצליחים. אמרו, יש דבר שתמיד עובד. הם שלחו את הבנות שלהם להחתיא את עם ישראל בכניסה לארץ ישראל. זה ריקבון מוסרי. זאת שיטת מלחמה לא קונבנציונלית. אנשים אגונים לא נלחמים ככה. אתה רוצה ללחום בנו, תעלה על ההר ותראה בי חץ. אבל לעשות דבר כזה, זה מחוץ להיגיון, זה מחוץ למוסריות. באמת באה התורה ואומרת למשה שנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, צרור, לשלוח את עם ישראל לנקום בהם. אבל משה לא הולך למלחמה הזאת. הוא שולח את פנחס. למה אתה לא הולך? זה הרי המשימה האחרונה בחייך. עוד פעם אותו משפט. כי כשמשה ברח ממצרים, איפה הוא התארח? במדיין. איי, אחר כך הם עשו לנו רע פי 10? אותו דבר. בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אם קיבלו אותך לעבודה לפני 50 שנה והיה לך נחמד שם, גם אם אחר כך ימללו אותך 49 שנים, אתה צריך לזכור להם את החלק הטוב. כלל מוסרי ונחמד ומופלא, עוד פעם נקרא במדבר למד"א, וידבר השם אל משה לאמור, נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. וישלח אותה משה אלף למטה לצבא, למרות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעשות את זה, הוא לא עושה את זה, הוא שולח שליח, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, למה אתה שולח שלוחים? ציוו אותך. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לצוות את פנחס, היה מצווה אותו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נקום נקמת אתה בעצמך, והוא משלח אחרים. אלא מפני שנתגדל בארץ מדיין, אמר אינו בדין שאני מצר למי שעשה בי טובה. כך אומר המשל, בור ששתית ממנו אבן, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן.
משה
והיאור. משה והיאור כמובן. אבל היאור לא עשה לו רעה. פה אני רוצה לומר שאפילו... מה? נכון, אבל פה אפילו שהוא עשה לו עצמו רעה, ועדיין אנחנו זוכרים את הטוב. וזה לא רק זה. יש דבר מדהים לגבי כל האומות. איפה לא סבלנו? אנחנו זוכרים לרומא משהו, זוכרים לבבל משהו, זוכרים לכל, זוכרים לספרד משהו, לא. חזרנו, המשכנו את החיים, אין מה לעשות. חביב אדם שנברא בצלם, תמיד קיווינו שזה היה וחלף, והדור הבא יהיה יותר טוב. ככה אנחנו חיים, לא זוכרים ולא נוקמים לאף אחד. עד שמגיע עמלק. ואיך אני אומר את זה, אני מצטער על הלשון הבוטה, זה לא התורה שאנחנו מכירים. פתאום הקדוש ברוך הוא מתבטא בביטויים שאנחנו לא מכירים. מחות תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. אל תשכח לו, מה הוא עשה? כל אחד מהאויבים שלנו עשה פי מיליון ממה שהוא עשה. הוא לא עשה שום דבר, כמעט לא עשה שום דבר. המלאק הוא בן דוד שלנו, בן דוד שני של השבטים. המלאק היה נכד של עשיו. עשיו, אליפז, המלאק. המלאק הוא נכד של עשיו, זאת אומרת שלבני יעקב הוא ממש בן דוד שני. זה האויב הכי קרוב אלינו. אויב שהוא ממש קרוב משפחה מדרגה, כמעט מדרגה ראשונה. כשעם ישראל יוצא ממצרים, מוקים, חבולים, אחרי 200 שנה, עוברים את הים, רוצים לנסות להתחיל את החיים, עוד מעט מתן תורה. ואז פתאום הגיע מהקצה השני של המדבר, עם של נוודים, המלאק חי ברפידים, בנגב, לא עברנו באזור שלו, לא היינו אמורים לפגוש אותו בכלל. אבל לא יודע, הוא לא יכול לסבול שעם ישראל יצא ממצרים. שנאה של משפחה זו השנאה העמוקה ביותר, קנאה בתוך המשפחה היא קנאה עמוקה ביותר. הוא מגיע מהצד השני של המדבר לבוא לפגוע בנו. והוא נוחל הצלחה, התורה אומרת, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. עם ישראל היה ספקן, ועם ישראל היו כל מיני בעיות, זה היה אומה בהקמה, אומה בהתאבות, היו הרבה בעיות, והוא מצליח לפגוע באנשים הטמאים שהוא מחוץ למחנה. עם ישראל מתארגן מהר, ואנחנו מכירים את סוף פרשת בשלח, שמשה מרים את הידיים, וכל פעם שהוא מרים את הידיים, עם ישראל נוצח, ומה היה צריך להיות? להמשיך הלאה. רק הוא הראשון שפגע בנו, תמיד סבלנו, למצרים סלחנו, אז לא נסלח. היינו צריכים להמשיך הלאה. ופה נגמרת הסבלנות של התורה. מאז ועד היום, כל מה שאנחנו עושים כל שנה בשבת זכור, זה לסנוע. לא להפסיק לסנוע, לא לשכוח את השנאה. אנחנו נראה שלושה דברים אנחנו עושים כל יום וכל השנה וכל שנה מחדש, כדי שחס ושלום לא תחלש השנאה להמלך. כי בדרך הטבע, שנאה זה דבר שחולף. אתה כועס מאוד על בן אדם, אדם פיתר אותך מעבודה, אתה מוכן להרוג אותו. חולף 10 שנים, 20 שנה, אתה מתבגר, הוא מתבגר. ממשיכים הלאה, אי אפשר, רגשות, זה דבר חולף, זה דבר זמני. התורה פוחדת שנשכח לו, אז היא לא מוכנה. אז אנחנו עושים שלושה דברים, כל יום וכל שנה, כדי לוודא שלא נשכח. א', כל יום מחדש. בשש זכירות, זכור את אשר עשה לך המלאק. כל יום מחדש. זה אחרי התפילה. שש זכירות, 10 זכירות, לפי כל המנהגים בקהילות ישראל. נו, זה לא מספיק, כי אנחנו מכירים את עצמנו, אומרים את זה עם רגל אחת מחוץ לבית הכנסת. אני לא יודע אם מישהו יודע את הזכירות בעל פה, אפילו לא זוכרים אפילו מה שאומרים שמה. אז באה התורה ואומרת שפעם בשנה, מדאורייתא, כל עם ישראל מתקבץ לבית הכנסת, לחלק מהדעות גם נשים, להיזכר במה שעשה לנו המלאק, ולהתמלא בשנאה כלפיו. אנחנו יהודים, ואהבת לרעך כמוך, צריכים להתמלא בשנאה. נקרא את הרמב״ם, להרגיש רגע של תיעוב כלפי המלאק, רגע של עוינות כלפי המלאק. נמשיך מובא מספר 2, דברים קפה. זכור את אשר עשה לך המלאק, זה מפרשת תצא. בדרך בצדכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. והיה בהניח, אז הם לא יכלו לנקום בו, כי לא הייתה להם ארץ. אומרת התורה, אבל יום יבוא, והיה בהניח השם לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. יום יבוא ותיכנס לארץ, ויהיה לך כוח, ויהיה לך מלך, ותהיה לך צבא, ותהיה לך עוצמה. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. אל תשכח את זה. אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קופי תת, ציוונו לזכור מה שעשה לנו המלאק בהקדימו להרע לנו, ולסנוע אותו בכל עת ועת. ונזרז העם לסנוע אותו, עד שלא תשכח המצווה ולא תחלש שנאתו. אז כל יום מזכירים את זה, ופעם בשנה מתכנסים לבית הכנסת להתמלא בשנאה, קוראים את זה מתוך התורה בציבור, ועיקר העיקרים, את הקריאה הזאת אנחנו קוראים בערב פורים. אגב, דבר יפה, ראיתי פעם בחתם סופר, למה קוראים את פרשת זכור פעם בשנה? הרי הם צריכים לזכור את זה כל יום, וכמו שאומרים את זה כל יום, אז אולי נקרא את זה בתורה גם כל יום. הוא אומר דבר מאוד יפה, הזיכרון של האדם הוא עד שנה. אחרי שנה הדברים חולפים מהזיכרון, איך אנחנו יודעים? גזרה על המת שהשתכח מן הלב אחרי י"ב חודש. טבע האדם שבתוך השנה הוא חי עם אבא כל יום, הוא חי עם אמא כל יום, אבל חולפת השנה, חוזרים לחיים, דברים נשכחים, זה כואב מאוד, אבל זאת המציאות. אגב, זה דבר טוב, השכחה היא תכונה מבורכת, כי כך אפשר להתרפא, כך אפשר להתחיל מחדש. נכון, כי אתה אומר שככה באים חיים לעולם. נכון, השכחה היא תכונה מבורכת מהרבה מאוד סיבות. טבע האדם הוא, ככה התורה ידעה, שאדם זוכר עד י' ב' חודש. דבר שלא חשבת עליו שנה, הוא חולף מהזיכרון. במילא לכן קבעה התורה שפעם בשנה נקרא את פרשת המלאק, שלא תחלוף שנה ששכחת, לא תחלוף שנה שלא חשבת עליו, שלא תתמלא בשנאה. אז למה בערב פורים? למה לא בערב ראש השנה או בערב יום הכיפורים? פשוט מאוד. כי מתי מקיימים את מחיית המלאק? במגילת אסתר. כשאנחנו כל פעם ששומעים את המן, המן הוא מזרעו של המלך, המן בא מאגג שהיה מלך המלך, אז כל פעם שאנחנו שומעים בקריאת המגילה את שמו של המן, אנחנו מוכרים ומרעישים, מקיימים בזה את מצוות מחיית המלך בפועל ממש, אז שבת לפני פורים מזכירים לעצמנו את השנאה. זאת אומרת, בשבת לפני פורים מטעינים שנאה, מתמלאים עצבים עליו, ואז בקריאה מממשים את העצבים בפועל ומוכרים אותו כל פעם שמזכירים. נקרא המגילה למד א', למד עמוד א', סליחה, פורים שחל להיות בערב שבת, רב אמר מקדימים לקרוא פרשת זכור בשבת שלפניה, כדי שלא תקדם עשייה לזכירה. קודם אתה צריך להתמלא בעצבים, להבין את המשמעות של מחיית המלך, ואז בקריאה עצמה למחות אותו בפועל. אומר רבי יוסף בסימן תפרי צדיק, כשמזכיר את המן ובניו, מנקשים התינוקות באבנים או בלוחות עץ שבידם, ולמנהג הזה יש שורש בהגדה, דאמרינן כי מחו אמחה את זכר המלך. ואנחנו שואלים, הזאת תורת ישראל? הזאת התורה שמוחלת ושוכחת וסולחת, ואני אומר דבר מדהים שרק השנה ראיתי אותו בפעם הראשונה, דבר מפורש, אבל לא חשבתי עליו אף פעם. הנביא אומר, הנביא צפניה אומר, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. הנביא מבטיח שכשיבוא המשיח, כל העמים יתבררו, כל העמים יוארו בשורשם האלוקי. הרי חביב אדם שנברא בצלם, כל אדם נברא בצלם אלוקים, גם מי שאינו יהודי נברא בצלם אלוקים, אין לו נשמה, אבל יש לו צלם אלוקים. אז במילא כשיבוא המשיח, כולם יחזרו לשורשם המקורי. אבל מי זה לקרוא כולם בשם אחד? מי זה העמים האלה? אלו לא צדיקים גדולים. זה כל אחד תרם את תרומתו הצנועה לאנטישמיות, והרג ושרף וטבח, ואיפה לא סבלנו. ובכל זאת אומרת התורה, דע לך שבכל אדם יש טוב, גם אם הוא אוקראיני, וגם אם הוא תימני, וגם אם הוא מרוקאי, זה לא משנה. הוא טבח את אבותינו, ועדיין יש בו טוב, וכשיבוא המשיח, הטוב הזה יואר, חוץ מהמלק. והמלק אין טוב. למה? מה הוא עשה? ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. הבבלים, הרומאים, כל אחד מהם, והיוונים, כל אחד טבח בנו פי מיליון ממנו. אז מה? מה פתאום? מה התורה התנפלה עליו? מה רוצים ממנו? מאמר זכור את אשר עשה לך המלך תשנחי, אומר הרבי בשאר האומות כתוב, אומר הנביא צפניה, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד, שיהיה אצלם עניין של ברור. לעתיד לבוא בכל האומות יהיה ברור. למה? כי אין אדם שאין בו טוב, אין אדם שאין בו קצת טוב, הוא הרי נברא בצלם אלוקים. מה שאין כן בעמלק, כתוב ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. המלך נועד כדי להסתלק, כן.
פיזית זה לא ניתן לאיסור.
זה השאלה הבאה, זה הקטע הבא. שלא יתברר אלא יהיה בו מחייה ושבירה לגמרי. אז השאלה הראשונה, מה רוצים מהחיים שלו? השאלה השנייה...
כרשות כבוד הרב, המציאות היא שאם אני לא יודע לקרוא, ואני לא מסוגל להפנים את הזיכרון לצד הפרקטי, לא יצאתי ידי חובה?
יפה, זה הקטע הבא שאני קורא. אז אתה שואל שאלה הנהדרת, השאלה הראשונה ששאלנו, א', מה רוצים ממנו? שאלה השנייה שאתה שואל, אוקיי, הייתי בבית כנסת, התמלאתי עצבים, עכשיו אני מחפש את העמלקי הראשון כדי לחנוק אותו, אבל אני לא יכול לעשות את זה על פי הלכה. למה? משתי סיבות, כי אני לא יודע מי זה עמלק, כי כתוב שסנחריב בלבל את האומות, אז היום אין לנו מושג מי הוא בכלל מזרע עמלק, וב', אם אדם יתפוס מישהו, איזה גרמני, שהוא יראה בו שהוא דומה לאגג, הוא יחליט שהוא חונק אותו, יכניס אותו לכלא, כי אין יד ישראל תקיפה. אין לנו, היות שאין לנו מלכות, מבחינה הלכתית, אין לנו אפשרות ליישם את זה. אז השאלה השנייה הגדולה היא, מה התכלת של כל זה? להתמלא בשנאה לשם שנאה? אתה יודע, היו זוג חברים שמשחקים שש בש כל יום, ואז אחרי כמה מהלכים, קמים הולכים מכות. יום אחד השני, אחד אומר לשני, בוא נשחק שש בש, אומר לו, בשביל מה? בוא נלך ישר מכות. לאן כל זה הולך? התרגזנו, התעצבנו, המלך יימח שמו וזכרו, ונבוס וייטר, לקבל את השילומים מגרמניה, מה הצעד הבא? אין לנו שום דבר בא לעשות עם זה. שואל הרבי בליקוטי שיחות חפה 1191, תכלית זכירת המלך היא מחיית המלך. וכיוון שבזמן הזה לא שייך לקיים הציווי, שכן המצווה היא רק שיהודים נמצאים על אדמתם במצב של מנוחה מאויביהם, ככתוב בפרשה שקראנו, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, כשנחזור לימי שלמה ודוד, שהשליטה שלנו תהיה כזאת עוצמתית, שכל אויבינו פוחדים מאיתנו, אז אפשר לפגוע בעמלק. אבל היום איננו את הכוח לעשות את זה, וגם איננו יודעים מי הוא עמלק בכלל, כיוון שעלה סנחריב והוא בלבל את האומות. אם כן, מדוע תקנו קריאה מיוחדת ושבת מיוחדת לזכור את שנאת עמלק? ובגלל השאלה שאתה שואל, אנחנו צריכים להגיד שעמלק הוא לא רק אדם. עמלק זה רוח. עמלק זאת נטייה. עמלק זה יצר שקיים תמיד, ולכן היום אי אפשר לחנוק את הנאצי בידיים, אבל אפשר לחנוק את הנאצי הפנימי. ומה שאנחנו רוצים לשאול היום, מהו אותו יצר נוראי של עמלק שהתורה רועדת כשהיא נזכרת בו, שמחות עם חיית זכר עמלק, וזה קיים גם בימינו, כי הרי להתרגז זה שם להתרגז, זה לא תכלס, מוכרח להגיד שיש פה איזה עניין פנימי. לפני שאני מתחיל את השיעור, אני רוצה לומר הערה מבריקה. אני לא זוכר אם אמרתי אותה פה פעם בשיעור, בכל השנים שאנחנו נפגשים, אולי פעם. שמעתי אותה מהרב לאו, וכמו כל דבר ששומעים מהרב לאו, זוכרים את זה עד ברוך דיין האמת. וזה חי אצלי כמו היום הזה, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לומר את זה. סתם פנינה נפלאה, נדמה לי שזה בשם החתם סופר או הכתב סופר. האמת שחיפשתי את זה בכתב, בחתם סופר בפנים ולא מצאתי, אז אולי זה בספר אחר. אקו פנים, כולנו מכירים, יתרו, הגר צדק, הראשון שמסתפח אל עם ישראל, כמו שאמרנו, עם ישראל זה תנועה בהקמה. יוצאים ממצרים, מנקיקים את השברים, מנסים ללכת במדבר, לחפש מים, לחפש אוכל, מיליוני אנשים, מנסים להקים את עצמם, ופתאום אור גדול, האפיפיור מגיע, רוצה להתגייר. יתרו מגיע ממדיין, כהן מדיין, אדם שעבד את כל העבודה הזרה שבעולם, ועושה לעם ישראל כזה כבוד. הוא אומר, אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוקים. נחשוב שהאפיפיור נוחת פה, המטוס שלו נוחת, אני רוצה להתגייר. הגעתי למסקנה שהעם היהודי זה העם האמיתי. עשה לנו המון כבוד לפני מתן תורה. רש"י הראשון פרשת יתרו, שואל למה הוא בא. מה הוא מצא בנו? בכל אופן, אדם שראה הרבה בחיים שלו, היה עוד יועץ של פרעה. אדם שהתגלגל, שעבד כל עבודה זרה שבעולם, זה חתיכת בן אדם. מה הוא מצא בנו בסך הכל? אומר רש"י, מחבר שני פירושים בגמרא, במדרש, שמע וישמע יתרו. מה שמועה שמע הוא בא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. שמע על הניסים של קריאת ים סוף, שמע על מלחמת עמלק, בגלל זה בא. כל אחד שקורא את הרש"י מתפלא. מילא באת בגלל קריאת ים סוף, אני מבין, אבל מה הביא אותך במלחמת עמלק? הרי מלחמת עמלק זו מלחמה שנכשלנו בה. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. יצאנו עם זנב מושפל בין הרגליים. בסוף, כמו תמיד, היהודים מתעשתים ומנצחים. אבל לפני שניצחנו, חטפנו על הראש, חטפנו על הפנים. אז מה גרם לו לבוא? מה?
ואז יושבים לאכול.
אז מה כל כך שמח במלחמת עמלק? מילא שבאת בגלל קריאת ים סוף. ברור, אז נבלו אלופי אדום אל מואב וחזי מורד. כל העולם רעד לשמוע על קריאת ים סוף, שהים נבקע כמו דף נייר. אבל מה הביא אותו במלחמת עמלק? זה סיבה לא לבוא, זה לא סיבה כן לבוא. והוורט הוא עצום. כשיתרו שמע על קריאת ים סוף, הוא דווקא התאכזב. הוא אמר, זה לא המשה, זה לא החתן שלי שאני מכיר. החתן שלי הוא בחור חזק. הוא לא בחור שצריך טובות. הוא שומע שפרעה רודף אחריו. מה הוא קופץ לים? שיסתובב, יחזיר מלחמה. יום הגבורה, יום השואה, נכון? מה הוא מחכה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו? מה, אתה תינוק? יש לך 600 אלף גברים, תצא איתם למלחמה. הוא זוכר את משה כבחור בן 12, שיוצא מארמון פרעה, ורואה את המצרים כאיש יהודי, הוא טומן אותו באדמה. משה היה אדם אמיץ מאוד. יתרו יושב במדיין ושומע שמשה קופץ לים, בורח, במקום להילחם בפרעה, סוף סוף יש לך הזדמנות, הוא התאכזב מאוד. אבל אז הוא שומע על מלחמת עמלק. הוא שומע שכשמשה רוצה, הוא יודע לשלוח אנשים למלחמה. הוא יודע להחזיר. אז יתרו ישב לחשב מסלול מחדש. הוא אמר, כנראה שקודם כשמשה לא הלך להחזיר לפרעה, זה לא בגלל פחד, זה בגלל שהוא מוסרי. כי בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. כי משה לא רוצה לפגוע במצרים, כי לפני 200 שנה הם הכניסו אותנו למצרים. כשפרעה שומע על המוסריות של עם ישראל, הוא מחליט לבוא. הוא מבין שמשהו חדש מתחיל. שמתחילה פה איזה הגינות, איזה רוח חדשה שלא הייתה כל האומות. זאת אומרת, מה מביא את פרעה? ההגינות. סליחה, מה מביא את יתרו? ההגינות שלא נלחמנו מול מצרים, שראינו את המעט טוב שבהם, ולא את רוב הרע שבהם. וזה מחזק את השאלה ששאלנו. אם אנחנו כל כך נחמדים, למה למצרים אנחנו מופלאים? וכשמגיע איזה המלאקי קטן, שזינב לנו כמה אנשים, מתחת השמיים, לא תשכח. אז כל שנה מחדש להתמלא בשנאה ולא לסלוח לו, אפילו בביאת המשיח.
אנחנו מוסרים כל כך, אין לנו המלאק, אז אנחנו שונאים את מי שלא קיים.
יוצ'י, כי יש איזשהו יצר של שנאה שצריכים לפרוק אותו על מישהו. יפה. אתה יודע שבתורת ישראל, התורה הרי מתאימה לכל סוגי הבני אדם. אז יש את כל סוגי החגים. יש חג ששמחים בו, יש חג שעצובים בו, יש אפילו יום שאסור ללמוד בו, בניטל. כל יהודי יכול למצוא את עצמו בתורה, לכל אחד יש את היום, את המועד האהוב עליו, שבו הוא יהודי, הוא מאדר במצוות. טוב, אבל אנחנו כמו שאמרנו שואלים, מה המלאק עשה לנו ומה מונח פה? מונח, ברור שיש כאן משהו עמוק מאוד. אני רוצה להתחיל עם נקודה ראשונה שהיא ידועה ומפורסמת, ואחר כך להיכנס לנקודה עמוקה מאוד של, לפחות לי, לחיים שלי אין חשובה ממנה, אני מניח שלכל אחד יכול למצוא בזה משהו. שמעתי פעם משל יפה. מספרים על עקרב שעמד ביציאה מעזה, והוא רוצה לצאת מעזה, אבל הוא הגיע לחוף, הוא לא יודע לשחות. אז עבר איזה ברווז שם, איזה ברבור, אז העקרב קורא לברבור, ואומר לו, תעשה לי טובה, תיקח אותי על, איך אומרים, על הצוואר, תיקח אותי על הצוואר שלך, אתה תשחה, ועל הצוואר תעביר אותי לגדה השנייה. הברבור אומר לעקרב, אבל אתה תעקוץ אותי, אתה עקרב, אתה לא מסוגל, אתה תעקוץ אותי, אתה רם, שנינו נמות ביחד. אומר הקרב, מה פתאום שאני אקוץ אותך? אני אפגע בעצמי, הרי החיים שלנו משותפים, אנחנו חיים פה ביחד. אתה תעביר אותי והכל יהיה בסדר. הברבור התפתה על ההיגיון, ימין להיגיון, חשב שהעולם הזה הוא הגיוני, ולקח את הקרב על הגב ושחה את המים, והאוויר היה נפלא כמו היום, והשמש הייתה נפלאה, ושרקו כל הדרך ונהנו. 20 מטר לפני הגדה השנייה, הברבור מרגיש את הערס, את הנשיכה בצוואר, ואת הערס מתפשט לו בגב, והוא מתחיל לצלול ולצלול, ורגע לפני שהוא תובע, הוא מרים את העיניים להקרב ואומר, מה הרווחת בזה? אנחנו הרי נטבע ביחד. הרי שנינו הרי נמות פה, מה הרווחת? אומר הקרב, אני מצטער, אני הקרב. אני לא שולט בזה. ולגרסה אחרת, אני מצטער, זה המזרח התיכון מן. אין מה לעשות, זה הכללי. התורה שונאת את עמלק, כי עמלק בא בלי סיבה. עמלק מסמל את האנטישמיות שאין בה היגיון. מה הבעיה שלנו במאבק באנטישמיות? שאנחנו עושים רציונליזציה של הסונים שלנו. היות שאנחנו אנשים הגיוניים, ורוב העולם הוא הגיוני, אז אנחנו אומרים, כנראה שגם האויבים שלנו הגיוניים. אם אחמדינג'אד מוכן לחיות ברעב, 70 מיליון אנשים ימותו, אבל הוא יפתח פצצת גרעין, כנראה שחסר לו משהו. צריכים לתת לו דלק, לתת לו נפט, לא יודע, בעשו איתו הסכמים, לתת לו כסף, כדי שהוא ירד מאיתנו. היות שאנחנו הגיוניים, שופטים את האויבים שלנו בכלים הגיוניים. אומרת לך, תראה את עמלק. לעמלק לא הייתה שום סיבה בעולם להתחיל איתנו. מילא פרעה, המצרים, הייתה להם סיבה, התורה מתייחסת לזה מאוד בכבוד לשנאה שלהם. הם פחדו מאיתנו. ההתפתחות הדמוגרפית. פתאום הם נתנו ויזות ל-70 איש בתמימות, ה-70 איש האלה הפכו להיות מיליונים. ויפרו וישרצו וירבו מאוד, יולדות 6 בקרס אחד. אומר פרעה, עוד מעט הם יהיו גייס 50 מתוך המדינה. אני מבין, הוא פוחד מאיתנו. השיטות שהוא נקט בהם לא נכונות, היה צריך לגרש אותנו. הוא רשע, אז הוא הביד אותנו. אבל לשנאה שלו היה יסוד. הבבלים, הרומאים, הם רצו לשלוט פה. הפרענו להם, היינו עצם בגרון. אז הם הלכו נגדנו למלחמה. לא שאני מצדיק את השיטות. אבל ליסוד השנאה הייתה סיבה הגיונית. המלאק בא מהצד השני של המדבר. לא עברנו דרכו. היינו חלשים. לא היה לנו כוח לאיים עליו. לא היה לנו שטח, לא היה לנו טריטוריה, לא היה לנו כלום. היינו חבורה של עבדים מסכנים שיצא מ-200 שנות עבדות. מה אתה בא? זה האנטישמיות. יש אנשים שלא יכולים לראות בקיומנו. זה למעלה מההיגיון. באה התורה ואומרת, מחות עמך את זכר עמלק, תבין שיש בעולם שנאה שאי אפשר לפתור אותה בכלים הגיוניים. כל זמן שנהיה קיימים, היא תהיה קיימת. פעם הזכרנו, מה זה הר סיני? מלשון שנאה, אומרת הגמרא, שירדה שנאה לאומות עליו. יש אנשים, דווקא בני דודים שלנו, קרובי משפחה, שלא יכולים לראות בקיומנו, רואים בנו משהו שהוא על-טבעי. אולי זה מזכיר להם שהם פחות, לא יודע מה הסיבה, אני לא מבין בשורשים של זה. הסיבה האמיתית היא כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל מה שהתורה רוצה שנדע, מחות עמך את זכר עמלק, אל תנסה להבין את השונאים שלך, ובעיקר אל תנסה לפנק אותם בטעמים הגיוניים. זה לא התחיל מהיגיון ולא ייגמר עם היגיון. ראיתי פעם דבר נפלא, מובא בכמה ספרים האחרונים, המלבים ואחריו, שלכן התורה כל כך מעריכה, בפסוק שהיא אומרת על המלאק שקראנו עכשיו, בדרך בצאתכם ממצרים, אשר ככה בדרך ויזנב לך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. מה התורה כל כך רוצה להעריך? התורה רוצה לומר ככה, מלחמות פורצות בגלל אחת משלוש סיבות. או בגלל סכסוך על שטח, טריטוריה, נכסים, או בגלל פחד ממעצמה שמתפתחת, בגלל כוח של מעצמה שמתהווה, ואז השכנים פוחדים שעוד מעט יהיה מאוחר מדי, או בגלל דת, מלחמה על דת, רוצים לכפות דת, לשלול דת וכו'. אומרת לך התורה, כשאנחנו יצאנו ממצרים, כל שלוש הסיבות לא היו קיימות. א', היינו בדרך, לא היה לנו שטח, לא הייתה לנו ארץ, לא רבנו על כלום, זה לא שלקחנו להם את שטחי 67, לא לקחנו לאף אחד שום דבר, היינו בדרך במדבר, המדבר הוא הפקר. היינו בדרך בצאתכם ממצרים, לא הפרענו לאף אחד, לא דיברנו עם אף אחד, בסך הכל הסתובבנו במדבר. א', בדרך בצאתכם ממצרים, לא הייתה לנו טריטוריה. ב', ואתה עייף ויגע, היית חלש. לא איימת על אף אחד. זה לא שהייתה פה איזושהי מעצמה שמתפתחת, שהשכנים פוחדים שכל האדמה תתמלא בטילים, ואם לא נטפל בזה היום, עוד 10 שנים זה יהיה יותר קשה. היית בדרך, לא הייתה לך טריטוריה, ואתה עייף ויגע, היית חלש, ולא ירא אלוקים, לא הייתה לך תורה. לא הייתה לך דת, עוד לא קיבלנו את התורה, זה לפני מתן תורה. אתה לא ירא אלוקים, לא היינו מיוחדים בשום דבר. היינו חבורה של עבדים מסכנים שיצא מ-200 שנות עבדות. ועמלק לא יכול לישון בלילה. הוא יוצא מהצד השני של המדבר לבוא ללחום בנו. אומרת התורה, את השנאה הזאת צריך לשרש. לא להכיר בה, לא להתפתח. אני מספרים שביום השישי לבריאה, הקדוש ברוך הוא אסף את כל המלאכים, ואמר להם, תראו, היום אני הולך לברוא את נזר, את נזר הבריאה, את האדם, ובמין האדם גופה, את היהודי, נזר האדם, ואת האדם המיוחד הזה, אני הולך לשים על נזר האדמה, על נזר הטבע, על ארץ ישראל. קם השטן ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה לא נותן יותר מדי טוב למקום אחד? הוא אומר, חכה תראה איזה שכנים אני הולך לתת להם. אומר את זה אברבנאל במשפט אחד, מובא מספר 3, המלאק בא להילחם בלי סיבה. כל מלחמה מתחילה עם שנאה, אבל לשנאה יש שורשים, רבים על משהו, על שטח, על טריטוריה, על דת, על לא יודע, על משפחה לפעמים, לקחו מלך, מלכה, רצו לעשות שידוך בכוח או ברצון, מה? על אוצר, על נכסים, על נפט, על אוצרות טבע, על משהו. מה היינו? חבורה של חלשלושים, בלי מדינה, בלי מלכות, בלי שלטון, בלי תורה אפילו, בלי שום דבר שמזהה אותנו. הייתה מלחמתו ברוע לב בלבד, להחזירם לעבדות ולחלל כבוד השם אשר גאלם. פשוט הוא לא יכול לראות אותנו קיימים. זה קנאה. קנאה הפירוש הוא שאתה לא מסוגל לראות את השני קיים. זה כבר, אתה כבר לא זוכר על מה אתה רב איתו אפילו. אתה רק יודע שאתה לא מסוגל לראות את השני קיים, וכל פעם שאתה רואה אותו זה מפוצץ אותך. אז זה הרמז הראשון שהתורה אומרת במחות נמחת זכר המלאק. למה התורה כל כך עוינת? שנדע שיש בעולם דברים לא רציונליים. צריכים להכיר את זה, כמה שאנחנו אנשים הגיוניים, ולכן אנחנו מאוד מאוד מכבדים את השונאים שלנו, וכל הזמן רק מתרפסים בפניהם. אבל צריכים להבין, זאת לא השיטה. זה לא התחיל עם היגיון, וזה לא יעבור עם היגיון, ומולם צריכים להיות חזקים. ופעם הייתי אצלך דוד בברית, והבן שלך אמר וורט יפה, שאף פעם לא שמעתי אותו לא לפני זה ולא אחרי זה. כתוב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם כוח, וגם ברכה שנעשה שלום, אבל קודם כוח ואחרי זה שלום. שלום עושים מתוך כוח ולא מתוך חולשה. אתה רוצה לעשות שלום, תעשה. אבל קודם תהיה חזק ותבין מול מי אתה מתמודד, ואחרי זה תעשה שלום בלי לוותר על כלום. אתה מוותר, ואתה שני לא מוותר כלום, אז מה הרווחת? אז זה נקודה ראשונה. מהו העמלק? זה היצר האנטישמי הזה שקיים, וצריכים לדעת שהוא קיים ואין מה לעשות. עד ביאת המשיח הוא נמצא. זה נקודה אחת. מפה אני רוצה להיכנס לנקודה הרבה יותר עמוקה ואישית. מה אותו עמלק, אותה ספקנות, אותה חוסר יכולת להחליט, אותו התחכמות שתמיד באה לנו, אולי לא ואולי כן ואולי לא. והתורה רוצה שנדע, כמו שאמרנו, מחות תמחה. עם ספק אסור להתעסק. ספק צריך למחוק. זה מחוץ לתחום האינטלקטואליות, זה לא אינטלקט, זה פשוט יצר הרע שבא להרוס לנו את החיים ולערער את הביטחון שלנו. אני אתחיל עם סיפור שכבר סיפרתי אותו כמה פעמים, אבל זה סיפור מאוד חביב, זה הרבי בעצמו סיפר את הסיפור הזה כמה וכמה פעמים. אני אזכיר את הסיפור. היה מראשוני אדמו"רי החסידות, היה רבי נחום מצ'רנוביל. נחום מצ'רנוביל היה עוד תלמיד של הבעל שם טוב, ומאדמו"רי החסידות הראשונים הוא ייסד, אנחנו יודעים שיש עיירה צ'רנוביל באוקראינה, היא התפרסמה בשנים האחרונות בגלל האסון של הכור, אבל זאת חסידות ותיקה גם בארץ, יש היום אדמו"ר צ'רנוביל, חסידות מראשוני אדמו"רי החסידות. עכשיו, אותו רבי נחום מצ'רנוביל היה רבי גדול, אדמו"ר גדול, היו לו חסידים בכל אשכנז, באוקראינה, ברוסיה, ברומניה, בהונגריה, בכל מקום היו לו חסידים, אבל הוא ידע מאוד צנוע. לא היה לו בית מדרש גדול, ולא היה לו בית כנסת גדול. חי בצניעות, היה הולך אל החסידים. ויותר מזה, כל כסף שנתנו לו, חסידים כשבאים לרבי, תמיד נותנים פדיון נפש. הרבי מברך, נותנים לרבי משהו, הם שמים על השולחן. כל כסף שנתנו לו, תמיד הוא חילק, תמיד הוא פיזר, אף פעם לא היה בבית כסף. עכשיו, כל השנים, האישה הרבנית חיה בעוני, הילדים חיו בעוני, ושרדו, סמכו מזה שהכסף הולך למטרות טובות. אבל הגיעה החתונה של הבת הראשונה. וזה בת של רבי, צריך חתונה גדולה, צריך להזמין 20,000 חסידים. זה קודם כל האירוע עצמו. ולהאכיל את כולם. וחסידים באים, הם לא באים מהצד השני של אשכנז, חודשיים בסוס ועגלה בשביל 24 שעות. הם כבר באים לשבע ברכות, באים לשבוע, זה כבר שבוע שיוצאים מהעבודה. צריך להאכיל את כולם, וצריך להלביש את המשפחה, וזה הרבה מאוד עניינים, ולהקים את האוהל והספסלים, וכל האופרציה. והגבאי יודע שבבית אין רובל אחד. והרבי ממשיך בשלו, כל כסף שנכנס הוא מחלק. יום אחד הגיע שם עשיר גדול, והגבאי היה באמת בלחץ, אז הוא ניגש לאותו עשיר ואמר לו, אתה בטח תביא לרבי פדיון נפש, בטח תביא סכום יפה, תגיד לרבי שהסכום הזה הוא בשבילו. לא בשביל ראובן, ולא בשביל שמעון, ולא בשביל העני הזה, ולא בשביל הנדכה הוא. הכסף הזה הוא בשביל החתונה. זה המתנה שלך, השתתפות בחתונה. והגבאי, החברמן הזה, דאג שאותו גביר ייכנס בסוף היום, שאחריו כבר לא ייכנס אף אחד, כי הוא ידע שרק ייכנס יהודי אחר, הרבי ייתן לו את הכסף. דאג שהוא יהיה אחרון לפני מאיריב, ואז הרבי יצא למאיריב, הוא יוכל להיכנס ולקחת את הכסף. שם אותו אחרון לפני ערבית, והוא רואה מזווית העין, הוא אף פעם לא עשה דבר כזה, אבל באמת הדאגה לשמחה של הרבי הכריע אותו, והוא רואה מזווית העין שאותו גביר נכנס ושם את הכסף על השולחן, וזה היה כסף זהב ששמור, ראו את הברק של המטבעות, הרבה מאוד כסף היה שם, והוא שומע את אותו גביר אומר לרבי, רבי זה בשבילכם, זה מתנה לחתונה, תקנו שמלת קלה, תעשו שמחה הכי מכובדת, תביאו מקלה, תביאו תזמורת, זה לא בשביל שום דבר אחר. ואותו גביר יוצא, והגבאי כבר מחכה להיכנס, אבל בדיוק הזדנב עוד איזה יהודי, וזה היה יהודי מסכן, שיש לו שתי בנות לחתן, והתחיל לבכות לפני הרבי, שמצא שידוך סוף סוף, אבל אם הם ידעו כמה הוא אני, לא יעשו את השידוך, והוא לא ידע מה לעשות, הבנות שלו ישבו עוד שילבין ראשן, וליבו של הרבי נפתח, והוא הוציא את הכסף ונתן לו, והיהודי יצא עם הכסף. טוב, הגבאי כבר לא היה יכול יותר, למרות שהוא בסך הכל גבאי וצריך להתנהג בצניעות. נכנס לרבי ואמר, אדמו"ר מצ'רנוביל, עפר אני תחת כפות רגליכם, אבל אני לא יכול יותר. הרבי הרי חי בעולם, הרבי יודע שיצאו הזמנות, הרבי יודע שעוד שבועיים יבואו פה 20,000 חסידים. מאיפה נאכיל אותם? מהמן שירד מהשמיים? אנחנו צריכים כסף, הרבי הרי יודע מה זה לחתן ילד. אז האדמו"ר מצ'רנוביל אמר לו, תראה, אתה צודק, באמת לקחתי את הכסף, שמחתי מאוד שאימא, אני רואה את העצב של אשתי, את העצב של הבת שלי, אני מבין היטב מה קורה. אבל תראה, היהודי נכנס ובכה ואומר לך שהוא מצא שידוך לבנות שלו המסכנות ויבטלו את השידוך, מה אתה יכול לעמוד בפני זה? ואז הרבי מוסיף ואומר לו כך, וזה מה שנוגע לענייננו. הוא אומר לו, תראה, אם כבר מדברים ואני פותח את הלב, אז אני רגע לא יהיה רבי וידבר איתך כמו חסיד, כמו שני חברים. הרבי אומר לו, תראה, אני אספר לך מתעלומות לבבי, היום הייתה לי תגלית, הערה, על השיטות הנחלוליות והנוראות של היצר הרע. שאותו עשיר הביא לי את הכסף, לקחתי את הכסף, אמרתי תודה רבה, יופי, עם כל הכסף הזה נעשה חתונה גדולה. ואז העשיר הזה יצא ונכנס העני וביקש את הכסף. והייתה לי מיד החלטה ראשונה לתת לו, ריחמתי עליו לתת לו. ואז התחילה לי מלחמה. רגע, למה לתת לו? הרי בכסף הזה אפשר לחתן 10 חסידים. זה הרי כסף שניתן בשביל חתונה של רבי, שהיא פי 10 מחתונה שעושה יהודי מן השורה. אז למה לתת לו? אולי לחלק את הכסף ל10 חלקים. ולא ידעתי מה להחליט, החזקתי את הכסף, להחזיר, לתת, לפזר, לפצל, ואז פתאום הבנתי שזה היצר הרע ונתתי לו את הכסף. וזה אומר הרבי, היה רגע של הערה מבחינתי. זה הייתה רגע של תגלית מהממת, כי פתאום הבנתי את השיטה הכי משוכללת, והכי הרמומית והכי מוצלחת במרכאות של היצר הרע. הוא לא אומר לך אל תיתן כי אתה לא תקשיב לו, הוא אומר בוודאי תיתן, אבל רגע, תחשוב על זה שוב, תבדוק את זה שוב, תשקול את זה שוב, אל תמהר, אל תתלהב. תשקול את הדברים שוב. וזה הדבר המסוכן ביותר. כי אתה לא יודע לזהות אותו. כשהיצר הרע בא ואומר, אל תיתן. הוא בא ואומר, לך תעשה עבירה מסוימת. מצפה אותה בטוב. אתה יודע? קשה לך, לא קשה לך. אבל לפחות אתה יודע, במעמקי מוכחה ולבך, אתה יודע שאתה טועה, שאתה הולך שבי אחרי היצר. אבל כשהוא בא מבפנים, כשהוא בא כידיד, כשהוא בא בתחפושת של אינטלקטואל, אתה חושב להפך, אני אדם שקול, אני אדם הגיוני. אתה לא מבין שנפלת קורבן לתעלולי היצר הרע שכל מה שהוא רוצה זה שלא תתלהב ולא תתפעל ותתקע במקום. וזה מה שעשה לנו המלאק. המלאק הרוע שלו היה מיוחד במינו. הוא היה יכול לבוא ולהילחם בנו, וכולם היו יהודים שהוא אויב. מה שהוא עשה, הוא עשה דבר הרבה יותר משוכלל. הוא בא כנגד עם ישראל ואמר, בוודאי שאלוקים גדול, בוודאי שעם ישראל גם גדולים. אבל רגע, אל תתלהבו כל כך. אולי קריאת ים סוף זה לא היה נס כל כך גדול, זה היה רק גאות בשפל. אולי מכות מצרים זה היה בדיוק אירועים שקורים אחת לכמה זמן. גם על המן במדבר פעם מישהו הסביר לי שאלו תופעות טבע, שיש תקופות שנופלים שם מין עיגולים כאלה כמו מרשמלו. כל תופעה, כל נס, כל דבר שאדם חווה בחיים, אפשר להרוס הכל. בהתחלה אתה מתלהב ואז יבוא אדם ויגיד, רגע, אולי לא, אולי כן, בתחפושת של אינטלקטואל, הוא יהרוג לך את הביטחון, הוא יהרוג לך את ההתפעלות. כתוב אצל חסידים, ואומרים את זה יהודים כבר מאות שנים, בכל סוגי הספרים, בקבלה ובפנימיות, המילה המלאק היא בגימטריה 240, בדיוק כמו המילה ספק. והפסוק ראשית גויים המלאק, הוא ראשי תיבות, רגע. מה שהמלאק עושה, היצר הרע מתוחכם הזה, הוא לא בא ואומר אין, כי אז אתה תזהה אותו ותזרוק אותו. הוא עושה דבר הרבה יותר מתוחכם, הוא בא מבפנים ותוקע אותך עם ספקות. בוודאי שהכיוון הוא חיובי וצריך לעשות שידוך וצריך ללדת ילדים וזאת אשתי וזה בעלי ואנחנו צריכים להאמין אחד בשני. אבל מי אמר? אולי לא, אולי יכולתי לעשות יותר טוב. וזה הדבר המסוכן ביותר משום שכשאתה בספקות אתה לא מסוגל לגלות רגש, אתה לא מסוגל להתפעל. כתוב, מורי חב"ד מביאים את זה הרבה, שהמילה עמלק היא מלשון מליקה. משום שהעמלק כביכול מולק את הצוואר, הוא יוצר הפרדה בין הראש ובין הלב. בראש אני יודע שהדברים הם נכונים וזה מה שאני צריך לעשות, אבל בלב אני לא מצליח להתלהב. כי בדרך בצאתכם ממצרים, בדרך בין הראש ללב, הוא נוטע ספקות. אולי כן, אולי לא, ואני לא קולט שזה ספק, ואני נופל קורבן לתעלול המלוכלך הזה. נשים לב שהשבח הראשון שנאמר במזמור אשת חיל, אשת חיל מימצא ורחוק מפנינים מכרה, זה הפסוק פתיחה, מה איתה? מה עם אותה אשת חיל מימצא? בטח בה לב בעלה. השלב הראשון בקשר בין בני זוג הוא ביטחון. מה זה ביטחון? לא הפירוש שאין ספקות ולא הפירוש שאין תהיות, אבל זאת החלטה חזקה להפסיק להקשיב לספקות. למה? כי אם החלטתי בדרך הזאת אני צריך ללכת בה. מוטב להיות פטי שמאמין בטוב מאשר ספקן שבודק כל דבר עד הסוף ואז נשאר בסוף לי שום דבר. אומרים את מורי חבד ונקרא את זה מבפנים, זה הפשט מחות ימחה את זכר המלאק, רק על המלאק זה נאמר, כי עם ספק אסור להתעסק. אסור לנו ליפול שבי למחשבה, כל הפילוסופים, כל הפילוסופיה מבוססת, דקארט, כולם מכירים את המשפט, אני חושב משמע אני קיים, על מה הכל מבוסס? שחוץ מזה שאני חושב שום דבר לא בטוח. הכל מבוסס על הטלת ספק, תטיל ספק בכל דבר. הטלת הספק הזאת שנראית כל כך רצינית, לאן היא מובילה? מה היא יוצרת? יוצרת עולם מעורער, עולם שלא בטוח בכלום, עולם ללא ערכים, עולם שלא מקיים את עצמו. להרוס את המשפחה, להרוס את המבנה המשפחתי, את הערכים המשפחתיים, עולם שלא יכול להמשיך את עצמו הלאה. מחות תמחה את זכר עמלק, אל תאמין לספקות. אל תחשוב שהספקות באים מתוכך, הם לא באים מהנשמה, הם לא באים מהאינטלקט, הם לא באים מההיגיון, הם באים מיצר הרע שרוצה להרוס כל חלקה טובה, ולכן היחס הנכון לספקות הוא פשוט לעקור אותם ולהגיד, החלטתי, זאת הדרך שלי, יש בי נשמה יהודית, הנשמה מאמינה ואני מאמין לנשמה והולך הלאה. רוצה לומר משהו מאוד אישי, אבל אם מישהו ילמד משהו מהמשפט הזה, היה כדאי כל השיעור. לפני החתונה, כשנפגשתי עם אז, מי שהפכה אחר כך להיות קלתי ואשתי ברוך השם לאורך ימים, היו לי כל מיני ספקות, כדרכם של חתנים, לא משהו מיוחד חריג, אבל אתם יודעים איך זה, צעירים, לא מכירים אחד את השני, ומתחילים כל ההתלבטויות. והתייעצתי אז עם מישהו מאוד מאוד חכם, והוא אמר לי משפט משנה חיים. זה משפט שעד היום הזה אני זוכר אותו בכל רגע ורגע מהחיים. הוא אמר, בחיים אסור להתעסק עם האם, אלא רק עם איך. אסור לשאול האם אצליח. הספק הזה, האם אצליח, את זה צריכים לכרות, מחות עמך, זה לא קיים, זה לא חלק מהעניין. החלטת את ההחלטה, לך עליה ומבחינתך אתה בטוח תצליח. כל מה שנשאר, איך להצליח. האם לבוא מפה, האם לבוא משם, אבל את ההאם צריך למחוק. וזה מה שהמלאק ניסה לעשות לנו. כשאנחנו יוצאים ממצרים, נקרא פה את המאמר שהרבי הקודם אומר, כזה דבר מיוחד, בדרך, אשר קרחה בדרך, למה בדרך? יהודי יוצא ממצרים, מתלהב ללכת לקבל את התורה, כולו נלהב. בא המלאק ואומר לו, רגע, אולי הקדוש ברוך הוא נמצא במצרים, אבל הוא לא נמצא במדבר. אולי הוא הוציא אותך במצרים, אבל מה זה קשור לתורה? לכן אסור לגנוב ואסור לגזול. הוא בא ויוצר כאילו ספקות, כאילו העמקה, ואדם חכם צריך לדעת שהספקות האלה לא באות משום מקום רציני. זה רק יצר הרע שבא להפריע לך. נקרא את הקטע הזה בפנים, אבל לפני שנקרא את הקטע אני רוצה להתייחס, אולי לפני זה, לפני שאנחנו מדברים בפרקטיקה, לומר את העניין הזה בצורה יותר עמוקה אפילו. פעם מישהו שלח לי, וזאת נקודה מיוחדת במינה, פעם מישהו שלח לי איזשהו קטע, היה בארצות הברית פרופסור מכובד מאוד, ידוע מאוד, פרופסור לכלכלה, זוכה פרס נובל, ג'ון נש. אדם משפיע מאוד, מוכשר מאוד, תחילת שנות ה-90 הוא קיבל את הפרס נובל, אבל הוא היה אדם מעורער בנפשו, סבל מסכיזופרניה, מדמיונות, הזיות, הוא היה הולך וחולם שהקומוניסטים רודפים אחריו שאחרים, אדם אומלל שסבל סבל נוראי, במשך עשרות שנים הוא יצא ונכנס ממרכזי בריאות הנפש, היה מסוכן לבריאות, מסוכן לעצמו, במשך השנים הוא התאושש, בשנים האחרונות המצב שלו כבר היה יותר טוב. מישהו שלח לי פעם קטע מסרט תיעודי שעשו עליו, והקטע הזה הוא כל כך חסידי, במרכאות, אני מצטער על המשל, אבל זה נראה לי משל חזק מאוד. הוא יוצא מטקס קבלת הפרס, האירוע הזה שמלכי עולם מגיעים אליו, הוא יוצא עם אשתו, והיא מסתכלת עליו, והיא פתאום רואה שהוא נעלם לה. היא רואה שהוא שוקע בתוך עצמו, והיא רואה את העיניים המיוסרות והמבועטות, והיא מבינה שהוא שוב בהתקף של הזיה ובהתקף של דמיונות, והוא שוב רואה שרודפים אחריו, אבל הוא פתאום מחייך ומסתכל עליה ואומר, גירשתי אותם. בסוף חייו הוא הצליח לבודד את היצר הרע. הוא הצליח לזהות מה אני ומה היצר הרע חיצוני שמנסה להתלבש עליי. מחות תמחה את זכר המלאק, הפירוש הוא, תדע לזהות את הספק. תבין ששאלה אינטלקטואלית יש לה צורה. שאלה אינטלקטואלית גורמת לי ללכת לרע ולשאול אותו. אם אני כבר לא ישן בלילה, אם זה בשלב שאני לא מסוגל להתקדם, שזה עוצר אותי מלעשות, זאת לא שאלה אינטלקטואלית. באמת, יהודים כבר אלפי שנים אז מתן תורה, הרמב״ם האמין, רבי מאיר האמין, רבי עקיבא האמין, הרשב"א האמין, אדמו"ר הזקן האמין, כל גדולי עולם האמינו. אז מה אתה יודע משהו שכולם לא יודעים? אם זה מגיע לרמה כזאת שמערערת אצלך את הביטחון, תבין שנפלת קורבן לווירוס. וכשאדם נופל קורבן לווירוס במחשב, הוא מביא אנטיווירוס שיבודד את המחשב, את הווירוס הזה, יסגור אותו באיזה פינה ויפסיק להפריע. אם זאת שאלה אינטלקטואלית, יש לה צורה. אז הולכים לרב, הולכים לחברים, שואלים, מתבטחים, מעמיקים, מחפשים תשובות. אם הפסקת לחפש תשובות, והשאלות עצמם הפכו לתשובות, זה כבר לא שאלה, זה כבר תירוץ, וזה מערער לך את כל הביטחון. באמת, אתה לא יותר חכם מהרמב״ם ואדמור הזקן. זה איזשהו יצר הרע, וצריך לדעת להשליך אותו הצידה. אבל מה לעשות עם שאלות? ובזה אנחנו רוצים לסיים. את השיעור הזה כבר רציתי לומר כמה שנים, אבל לא אמרתי, כי תמיד היה לי את הספק, או את התהייה יותר מדויק, אבל יש לאנשים שאלות, שאלות בענייני אמונה, שאלות בחיים, שאלות בענייני שידוכים, שאלות בענייני עסקים. אז מה, להדחיק את הכל ולהגיד זה יצר רע? זה לא יצר רע, יש לי מוח, יש לי שאלות. אז לכאורה שני דברים שהם שניהם כתובים ושניהם נכונים. הדבר הראשון, יש כלל שאומר שבהרבה מאוד מקרים כדאי ללכת אחרי האינטואיציה הראשונה. כתוב אצל חסידים שהרבה פעמים הם היו מקשיבים לדבר הראשון שעלה בהם. זאת אומרת, אם בחור ובחורה סיימו פגישה, והיא הייתה טובה, וחזרת עם הביתה בתחושה טובה. נפגשת עם שותף לצורך עסקים, לקנות משהו, והיא חזרת בתחושה טובה. אתה קם בבוקר למחרת, אולי ככה, אולי ככה, זה יצר רע. האולי הזה, האיבר חוכם הזה, ההתחכמות הזאת, זה יצר רע. הרגשת טוב, למה לחשוש? תמים תהיה עם השם אלוקיך, למה צריך לחשוש? זה נראה טוב, לך בדרך, תתקדם בה. אפשר למצוא לזה יסוד, בסיפור שהרבי היה מספר הרבה פעמים, על אדמור הצמח צדק. אדמור הצמח צדק מסופר שבא אליו חסיד, והתחיל לפקוד שיש לו ספקות באמונה. הוא לא יודע, היה מתן תורה, לא היה מתן תורה, דברים לא מסתדרים אצלו. יש בשמיים משהו, אין בשמיים משהו. צמח צדק אפילו לא הסתכל עליו, ואמר ככה בפשטות, אז אין אלוקים, חס ושלום, אז אין אלוקים, מה אכפת לך? בסדר, מה אתה כל כך מסתבך עם הספקות האלה? אתה חושב שאין אלוקים? אז אין, לך הביתה, לך תאכל ארוחת ערב, מה הבעיה? החסיד שמע את זה וכמעט הטלפון נתן צעקה. רב, מה זאת אומרת אין אלוקים? איך אני יכול לחיות עם תחושה שאין אלוקים? אז צמח צדק חייך ואמר, אין לך שום ספקות, זה בסדר גמור, זה הכל דמיונות. זאת אומרת, אם נחקור את האינטואיציה הראשונה, אפילו כשיהיה ספקות, תרגיע את כל הרעש מסביב. מה אתה מרגיש בפנים? ילחצו אותך לקיר. מאות דורות יהודים מוסרים את הנפש, אז מה, כולם טעו ואתה הראשון שיודע? יש לך שאלה, צריך ללמוד. אז זה הדבר הראשון. בחיים צריך להקשיב לאינטואיציה הראשונה, פעמים רבות, אם אנחנו לא מאוד מסובכים, צריך להקשיב לאינטואיציה הראשונה, ומה שאחר כך, שאתה בא להפריע ליציאה ממצרים, לדרך למתן תורה, זה כבר המלאק, זה הדבר הראשון. הדבר השני והחשוב ביותר, ובזה אנחנו רוצים לסיים את השיעור וגם לבסס את זה בצורה מאוד חזקה, יש סיפור עם האדמור מקוצק. אדמור מקוצק, בן דורו של הצמח צדק. יש עליו סיפור מיוחד מאוד. מסופר שבא אליו פעם חסיד עם שאלה קשה, יש לו ספק באמונה, משהו לא מסתדר לו, סתירה בין שני דברים, הוא לא יכול לחיות עם הספק הזה. אדמור מקוצק אמר לו, לך תפתח מסכת עבודה זרה, דף זה וזה, שם תוספות, בתוספות ימצא את התשובה. הוא רץ מהר לארון, סוף סוף הוא ימצא מזור לכאב, למצוקה שלו, מוציא את הגמרא מהארון, פותח את התוספות. יש תוספות, אבל אין שום קשר בין התוספות למה שהוא שאל. תוספות רגיל, מסכת עבודה זרה, שום קשר. רגע, אבל הרבי לא יכול לטעות. זה לא יכול להיות שהרבי יתכוון דף אחד אחר כך או שני דפים אחר כך. אדמור מקוצק יודע את כל התורה, קודש קודשים, הוא בוודאי לא טעה, אבל הוא לא מבין. שאל את הזקנים, את המשפיעים, את הרבנים, את הבחורים. אין שום קשר, אפילו רמז קלוש, בדילוגי אותיות, אין קשר למה שהוא שאל, למה שהוא מדבר התוספות. לא נותרה לו ברירה, הוא בתחילו ברחימו. נכנס אדמור מקוצק ואמר, רבי, אני מצטער, אבל אין קשר. שאלתי שאלה ותוספות לא מדבר על זה. אדמור מקוצק אמר לו, תביא לי את הגמרא. פתח את הגמרא, הראה לו בתוספות, תראה. תוספות שואל שאלה. שאלה גדולה מאוד, סתירה בין שתי גמרות, ולא מוצא לה תירוץ. הוא מסיים, צריך עיון גדול, זאת סתירה מהממת, שאי אפשר לחיות איתה. אומר אדמור מקוצק, ומה תוספות עושה אחר כך? אחרי הצריך עיון גדול? עובר לתוספות הבא. זה מה שיהודי צריך לעשות. יש לך שאלה, אל תתעלם ממנה, אל תדחיק אותה, היא לא תלך לשום מקום. תכתוב אותה בדף. תשאל מישהו, לא מצאת תירוץ למה, לא שכנעו אותך, תכתוב אותה בדף. תמשיך הלאה. תורת השם תמימה משיבת נפש. לתורה יש את הכוח לרפא את כל הפצעים. יש לך שאלות, עוד 10 שנים, אתה פתאום תזכר, לפני 10 שנים שאלתי את זה, והנה פה התשובה. דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. הקדוש ברוך הוא אמת, והתורה היא אמת, ועם ישראל כבר חי וקיים 3,000 שנה, הכל אמת. אל תיבהל מהשאלות שלך. יש לך שאלה, תרשום אותה בצד, תמשיך לתוספות הבא, ואתה תראה שהדברים יסתדרו. ואני אסיים בשתי אנקדוטות מדהימות, בדיוק על היסוד הזה, שהדרך הכי טובה להתמודד עם שאלות, זה לעצור אותה מלהפוך לספקות. לרשום את השאלה ולהמשיך הלאה לתוספות הבאה. ואם זה ממשיך לנדנד לך, דע לך שזה ספק. סיפור מיוחד במינו, ואני גם אקרא את זה מבפנים. היה ילד בניו ג'רזי לפני 50 שנה, קראו לו אלחנן כהן. הוא למד בחיידר שעל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ילד בן 5 למד בראשית ברא אלוקים. ועלתה לו שאלה, ילד חכם, ועלתה לו שאלה, רגע, אלוקים ברא את השמיים, אבל מי ברא את אלוקים? מי התחיל את האלוקים הראשון? הוא בא הביתה ושאל את האמא, האמא אמרה, תשמע, איזה ילד חכם בגיל 5, שאלות פילוסופיות כאלה, אמרה לו, תשאל מחר את המלמד בחיידר. ולמחרת בא למלמד בהתרגשות גדולה, יש לו שאלה טובה. הוא מרים את האצבע, רבי, אתמול למדנו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אבל מי ברא את אלוקים? המלמד נהיה חיוור. לא יודע אם הוא הוריד את השוט מהקיר או לא הוריד את השוט מהקיר, אבל הסתכל עליו במבט של מה יצא ממך? כופרים כאלה צריך להרוג אותם שהם קטנים במרכאות. אותו ילד חזר הביתה מאוכזב, המלמד צעק עליי, הוא לא רוצה לענות לי, והשאלה מציקה לו. האמא לא הייתה חסידת חב"ד, הם היו יקים, אבל היה לה שכל, והיא ידעה למי צריכים להפנות את השאלה. היא אמרה לו, תכתוב לרבי מלובביץ'. הוא כתב מכתב, ילד קטן, רבי, מי ברא את אלוקים? הוא קיבל מהרבי תשובה כזאת. הרבי ענה לו, השאלה שלך היא טובה, וטוב שאתה שואל. גם משה רבינו, כשהייתה לו שאלה מאוד קשה על הקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה, הוא לא שמר אותה בלב. הוא צעק, למה הראות על העם הזה, הוא שאל. איך אומרים, בליל החינוך, בליל הסדר, שואלים שאלות, מחנכים ילדים לחשוב. אנחנו לא עבדים קנויים, אנחנו שואלים. אבל מה אומר הרבי? הדרך ההתמודדות של יהודים שאלות, היא מתוך הבנה שהוא לא יכול עכשיו להבין הכל. אתה עדיין ילד, אלו שאלות של אנשים גדולים. תניח את השאלה בצד, תרשום לעצמך אותה, ובעזרת השם אתה תגדל, אתה תגיע לישיבה, ואז אתה תבין הכל. ויותר מזה אומר הרבי, בכלל כתוב נעשה ונשמע. עצם זה שעושים, זה עצמו גורם גם להבין, לשמוע, להבין. עצם זה שיהודי עושה, הוא מתרומם יותר במדרגה, הנשמה שלו מתגלה, הוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, ובמילא דברים שנראים אתמול כל כך מופרכים, אבל ברגע שמתנסים בקיום המצוות, זה עצמו מרגיע ופותר את הבעיה. אז מה אנחנו אומרים? לשאול צריך ולשאול חייבים, אבל לא לתת לשאלה להפוך לספק. אם השאלה היא כזאת שעוצרת אותך מלהתקדם, זה כבר יצר הרע. בשלב הזה צריך לשים את השאלה בצד, ולהמשיך הלאה, ויבוא הזמן שגם השאלה תסתדר. אבל הדבר החשוב ביותר, כמו שאמרנו, בטח בלב בעלה. לבטוח בדרך, ואם בשביל זה צריכים לכרות את הספקות ולזרוק אותם, אז זאת המצווה. מחות ממך את זכר המלאק. נקרא מובאה מספר 4, כותב האדמו"ר הקודם מלובביץ', מאמרים קונטרסים, זכור את אשר עשה לך עמלק. עניינו של עמלק הוא למרוד ולנגד לאלוקות. איך? איך עמלק יגרום לך למרוד באלוקות? הרי כל העולם ראה את הניסים. והוא כשמתבונן בשכלו בהשגה אלוקית, הוא מבינה היטב, עד שיודע אלוקות במוחו ממש, יוצא יהודי משיעור, מתפעל, שמע סיפור על ביטחון בהשם, סיפור על השגחה פרטית, רואה מול העיניים שהעולם הזה מנוהל ומונהג, אפילו חוזר הביתה מספר את זה לאשתו. מה השלב הבא? ומכל מקום לא יתפעל לי בו כלל. אבל הוא לא מצליח להתפעל מזה. אחרי שעה מתחילים לו ספקות. זה כן היה, זה לא היה, הוא מתקרר. זה נמצא במוח, אבל עוצר בצוואר. כאן מתחילה פעולת המליקה, פעולת ההפרדה בין הראש ללב, שהוא לא מצליח להתפעל מזה. אל תהיה ילד, אל תתפעל. רגע, תחשוב על זה שוב. מה אתה מתלהב? מה אתה ילד? שמעת סיפור חסידי, מה אתה יוצא מהכלים? והוא הקרירו דה המלאק, אשר קרחה בדרך. שמקרר את העניין שהלב לא יתפעל על עניין אלוקי. והמקום דפעולת קליפת המלאק הוא בדרך. דווקא כשיהודי יוצא ממצרים ומתקדם למתן תורה ורוצה להתעלות, אז מתחילים הספקות התורדניים האלה. וכאשר רוצה האדם לצאת מהמצרים והגבולות הגשמיות, בא המלאק הוא מקרר לבלתי להתפעל. ואיך הוא מקרר אותך? ואופן קליפת המלאק הוא בהטלת ספקות. שעושה ספקות ואומר, מי אומר שהוא כך? אגם שהוא עצמו יודע שהעניין כן, והוא דבר רוחני ואלוקי. בעומק נפשך, באינטואיציה, אתה מרגיש שהדברים נכונים. אבל במוח הוא מבלבל אותך. אבל המלאק בגימטרי הספק, שמטיל ספק בכל עניין אלוקי ורוחני. וזהו ראשית גויים המלאק ואחריתו עדי עובד. דתיקונו הוא רק בדרך שבירה ועיבוד. עם ספק אסור להתעסק. אל תחפש תשובות ואל תחפש אנשים שיחזקו אותך. תגיד, אני בשלב הזה שהיצר הרע משתלט עליי ורוצה לעצור אותי מלהתקדם, זרוק אותו הצידה, תקבל את ההחלטה ותמשיך. כותב הרבי לאותו ילד אלחנן כהן בסיוון תשמ"א, קיבלתי את מכתבך בו אתה מבקש לדעת יותר על השם. הרבי כותב לו בצורה מכובדת, אבל השאלה שהוא שאל היא שאלה שנחשבת התרסה, שנחשבת כאילו פגיעה בעיקרי האמונה. בכל אופן עונה לו הרבי, הרצון של ידע כזה הוא כמובן ראוי לשבח, ולכן המלך דוד הורה לבנו שלמה, דע את אלוקי אביך. הוא לא אמר לשלמה, תאמין באמונה פשוטה ותמימה. כי מעבר לאמונה, יהודי צריך לחקור, וצריך להשתכנע, וצריך להזדהות. אך יש זמן מתאים לכל דבר. ובינתיים הדבר הכי חשוב הוא להתרכז במילוי המצוות ובלימוד התורה שלך. ובבוא הזמן, תדבר עם המורה שלך או הרב בקהילה שלך בקשר עם השאלה שיש לך. אז כל אדם שיש לו ספק באמונה יעשה בחינה. יכתוב את השאלה. אם למחרת היא באה ומשגעת אותו עוד פעם, זה יהיה צערה. כי האינטלקט הוא לא כזה סערורי. אם זה בא מהאינטלקט, בסדר, אתה לא מבין. עוד הרבה דברים אתה לא מבין, אז מה? בגלל זה אתה הולך ומשתגע. אם זה דבר שלא נותן לך מנוחה, זה יהיה צערה. זה כבר לא סקרנות, זה כבר לא עיון. זה משהו שבא להרער את הביטחון, בא להרער את האדמה שאתה יושב עליה. ומסיים הרבי, אין צורך להצביע על כך שהסדר בקיום המצוות הוא נעשה לפני נשמע. קודם כל עושים ואחר כך מבינים, ודווקא באמצעות המעשה מגיע יהודי להבנה במלוא המידה האפשרית. עצם קיום המצוות מרומם את היהודי, מכשיר את הנשמה שלו לקלוט אור אלוקי ופותר את הבעיות. ונסיים בנקודה אחרונה. בשנות ה-70 היו באים, הייתה באמריקה, שנות ה-60, שנות ה-70, כל ההיפיס, כל ההתעוררות הרוחנית שהייתה, אנשים שהיראו על כל המוסכמות, והצעירים שברו את כל הטאבואים, והייתה אז גם הרבה חזרה בתשובה, אנשים שהיו מוכנים לערער בדברים בצורה מאוד עמוקה, והיו גם הרבה שהתקרבו לחב"ד, הייתה אז הרבה פעילות של חב"ד בקמפוסים, באוניברסיטאות בארצות הברית. אז מסופר על בחור אחד של סטודנט מאוד מאוד מוכשר, עם שאלות עצומות, בכל תחומי החיים, אלוקים, תורה, מדע, אמונה, התקפות מכל הכיוונים. אמרו לו שילך להיפגש עם הרבי מלובביץ'. כתב על דף את השאלה, 30 שאלות היו לו. נכנס ליחידות אצל הרבי, הרבי הסתכל בדף, הרבי אמר לו, תראה, אתה הראשון בתור, זה תחילת הלילה, אם אני אתחיל לענות לך עכשיו, זה יימשך כל הלילה, ואנשים באו מכל העולם, מחכים חצי שנה לתור שלהם. אמר לו הרבי, תראה, מה שאני מציע לך, שתיכנס לחודש חודשיים, תלמד פה בישיבה. ועוד חודש חודשיים תקבע איתי שוב פגישה, ותבקש להיות האחרון בסוף הלילה, ואז אני אענה לך ברוגע, לא תעכב אף אחד, ואני אוכל להתפנות אליך. בסדר, אותו בחור נכנס, למד חודש חודשיים בישיבה, ואז נכנס עוד פעם ליחידות. ניהל עם הרבי שיחה רגילה כמו תלמיד בישיבה, בסוף השיחה הרבי שואל אותו, אבל מה עם הדף? הוא שואל איזה דף? אז הוא אומר לו, הדף עם השאלות שהכנסת אז. הוא אומר, זה כבר לא מעניין. זה הפירוש נעשה לפני נשמע, לפעמים יהודי מתקדם ברמה רוחנית, שזה לא שנפטרו לו השאלות, הן כבר לא מציקות, כי אתה מרגיש מבפנים את האמת, אתה מרגיש בפנים את התואר, שהמלך כבר מאבד את מקומו ומאבד את מציאותו. אז כמו שאמרנו, מחות עם חיית זכר המלך פירושו, לסמן את הרגע הזה, שבו אני נופל קורבן, לחידלון, לחוסר עשייה, לבלבול, זה בדיוק הרגע שאני צריך להגיד לעצמי, זה יצר הרע כמו כל היצר הרע האחרים, ולעשות איתו את מה שעושים עם יצר הרע, למחות אותו ולזרוק אותו מכל המדרגות.